שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט פנס הרחוב, פודקאסט ששם זרקור על סוגיות ומושגים בעירוניות מתקדמת. אני עודד שטיינברגר מחברת יפה נוף, התאגיד העירוני של עיריית חיפה. היום נארח בבירת הצפון את אלה אלכסנדרי, מנכ"לית עמותת מרחב, התנועה לעירוניות בישראל הפועלת לקדם סביבת חיים עירונית כמרחב איכותי, מגוון, נגיש, הוגן ומעצים, אשר שם את האדם במרכז. אלה בעברה שימשה בין היתר כמנהלת החברה להגנת הטבע בחיפה וחברת ועד מנהל של הקואליציה לבריאות הציבור. אז ראשית אלה, נשמח לשמוע בכמה מילים עלייך ועל החיבור שלך לעולם הסביבה והעירוניות.
בוקר טוב, נעים מאוד, תודה על ההזמנה. אני גיאוגרפית ואשת קהילה, הדברים האלה מתחברים יופי במרחב, מכיוון שעיר היא מקום שמאפשר הזדמנות ונגישות למרב הצרכים והשירותים של האדם. זה מה שאנחנו מאמינים בו ומכוונים אליו. ואני חושבת שעסקתי בעירוניות בעצם כל חיי, בלי לקרוא לזה כך. גם כשניהלתי את החברה להגנת הטבע, גם כשניהלתי את שדמות, מרכז למנהיגות בקהילה במכללת תורנים. הכל זה מרכיבים במה שנקרא עירוניות. איך הופכים אותה, מי השחקנים שמשחקים בה, גם הנושא שלשמו התכנסנו טבע עירוני, הוא אחד המרכיבים במה עושה עירוניות טובה. אני מנצלת את ההזדמנות כדי להזמין את כולם להצטרף למרחב, להיכנס לאתר שלנו, לדף הפייסבוק, לצפות בסרטונים, לשמוע, לקרוא, ללמוד יותר. בעצם אנחנו כולנו יוצרים עירוניות.
אוקיי, אני אשמח שתסביר לנו מה זה באמת טבע עירוני, שזה נושא הפודקאסט היום. מה, כל ציפור, כל אבן בשטחה של העיר זה טבע עירוני? תסרטטי לנו קצת את גבולות הגזרה כשאנחנו מדברים על טבע עירוני.
אני אסרטט אותם כפי שאני רואה אותם, לא כאשת אקדמיה. אני הייתי מגדירה את זה כמופעים טבעיים, בקנה מידה משתנה בתוך העיר, כלומר, החל מחוף ים או נחל, דרך ודי או חורשה, שהיא בדרך כלל שריד לחורש קדום שהיה פה עוד לפני העיר, ועד עץ, שהוא בית גידול עשיר מאוד, או מושבת ציפורים או משהו כזה. גם גינה קהילתית עשויה לכלול טבע עירוני, ונשאף לזה שהיא תהיה גם מכילה מרכיבים של טבע עירוני, ובכל מקרה היא הופכת להיות בית לחיות קטנות, לציפורים וכדומה. טבע עירוני זו תשתית עירונית, בדיוק כמו שיש תשתית דרכים או תשתית מבנה ציבור, אז טבע עירוני הוא תשתית.
כלומר, גם לפי ההגדרה שלך, גם ההתערבות שלנו במרחב היא גם טבע עירוני. זאת אומרת, גם אם אנחנו מקימים פארק עירוני והוא לא היה שם במקור, בחיית אחד מתייחס לזה כטבע עירוני, כי הוא מזמין למעשה מינים ובעלי חיים שלא היו שם קודם והם חלק מהמארג החדש.
צריך להיזהר, כלומר לא להפוך כל דבר שהוא טבע עירוני, יש מנעד או מדרג של איכות הטבע העירוני, אז כמובן שאיכות הטבע העירוני תהיה גבוהה יותר ככל שהוא אקסטנסיבי, עם פחות פעילות אדם, אבל לא הייתי פוסלת, אני לא הייתי פוסלת את ההגדרה טבע עירוני, גם לדברים שהם יותר אינטנסיביים, ובתנאי שהם נותנים כמובן דגש למינים מקומיים, מאפשרים ומזמנים חיות, ובתי גידול מקומיים וכדומה.
אוקיי, אז אני אשמח שתספרי לנו מעבר לזה על הנחיצות ומה התועלות בהליכי שימור של טבע עירוני. בואו נעשה את זה שנייה במילים פשוטות. כתושב ממוצע, מה אני מרוויח מההליכים האלה? הרי בוודאי יש לזה מחיר, זה גם מאמצים ומשאבים ציבוריים. בואי תסביר לנו מה אנחנו מרוויחים, תספרי לכולנו.
קודם כל אני חושבת שאם מתייחסים לזה כאל משאב, כמו שאר המשאבים, אז הנושא של העלויות הוא כמו בכל מקום אחר. זה לא עושים טובה למישהו, אלא זה ערך נכס שהוא משאב. והוא תשתית. וככזה חשוב לטפל בו ולתחזק אותו ולתכנן אותו, וזה לא הוצאה חריגה. בעיקר מה שאנחנו מרוויחים, אני כתושב, אני מרוויחה המון דברים. גם הרשות, שזה אינטרס שלה, גם אני כתושב. יש את הנושא של זהות ושייכות. אנחנו הרבה פעמים, בחיפה זה מאוד בולט, אבל גם בירושלים וגם בתל אביב ובכל יישוב אחר אגב, יש את הפינה שלנו, יש את סוף העולם שלנו, יש את החצר שבה זה קרה, יש המון נקודות כאלה שהן בדרך כלל מיוחסות לאייקונים ציבוריים. כלומר, טבע או לא טבע אגב, מבנה ציבור או מבנה או סביבות טבע.
מעניין אם מישהו שהוא לא חיפאי מכיר את המושג סוף העולם,
אני די בטוחה שבמקומות אחרים יש את הסוף העולם שלהם.
כן, למי שלא מכיר, סוף העולם זה מושג חיפאי, אני יכול שגם במקומות אחרים של בעצם הגעה לקצה הוואדי או מצוק, ואז יש נוף שנפרס בפניך בדרך כלל ים והר, אבל כן, גם במקומות אחרים יש כאלה.
נכון, אז אנחנו מדברים קודם כל על מרכיבים, אני אחלק אותם למרכיבים חברתיים, למרכיבים כלכליים ולמרכיבים פיזיים, כמו שאנחנו נוטים לעשות בעולם הקיימות. אז קודם כל במרכיבים החברתיים יש פה עניין של זהות ושייכות, כלומר ככל שיש, וזה ידוע, כלומר הדברים האלה מוכרים, אני לא ממציאה פה ולא בחדשת, אז יש נושא של חיזוק הזהות והשייכות, שזה אינטרס גם שלי כאדם, נעים לי וטוב לי להסתובב במקום שאני מרגיש שייך אליו יותר, וגם כרשות אנחנו מאוד רוצים את התושבים שלנו מחוברים, אנחנו מאוד רוצים שהם יישארו, זה חלק ממה שאנחנו מציעים להם בצד דברים אחרים. יש פה עניין של נגישות לטבע כמקום מפלט, כלומר היכולת במרחק נגיעה, אולי ציינתי את זה בראשית דבריי, הנושא של נגישות לצרכים. אז השימוש בטבע, אני הולכת דווקא למקום מאוד תועלתני, השימוש בטבע, היכולת לשהות בסביבה טיפונת פחות בנויה בתוך העיר, זה מוכר לנו גם מהעולם, היא צורך. וככזה טבע עירוני מספק את הצורך.
בוא ניקח שנייה, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר זה נגד הסנטרל פארק בניו יורק, בסוף הוא סוג, אולי הוא שימר איזשהו טבע מקורי, ראשוני, מהאי, אבל בסוף הוא מלאכותי.
כן.
אני מניח שהוא גם משמש כזה, אבל הוא עדיין מלאכותי, זאת אומרת, למה הפארקים הציבוריים שלנו לא יכולים להוות ממש את המפלט הזה, גם אם זה דשא סינתטי ואני יודע...
טוב שאתה שואל, במקרה אני אדבר על התועלות הנוספות.
Okay.
התועלות הנוספות הן ממש לא סינתטיות. אם אנחנו מדברים על שטחי חלחול וחיזוק מרכיבי חמצן באוויר ותועלות סביבתיות נוספות, אז הדברים האלה לא יבואו לידי ביטוי, בטח לא בסינתטי, ויבואו לביטוי פחות באזורים שהם מעובדים אינטנסיבית, בטח דשא לא נותן כלום. וכמובן, הנה אנחנו מגיעים גם לפן הכלכלי, שטחים טבעיים שמתוחזקים כטבעיים, עלות החזקתם זולה יותר משמעותית מהשטחים המטופחים אינטנסיבית. אז יש פה גם מבית כלכלי. אני אוסיף את המרכיב שבעיניי הוא קריטי, אחד המרכיבים הקריטי בעירוניות, וזה הליכתיות, וזה היכולת להגיע ממקום למקום, ואולי זה המקום לשים על ה... על השולחן שלנו את שדרות העצים שיש או אין ברחובות כטבע עירוני, כלומר להתייחס אליהם שוב כמשאב, כתשתית, והם גם מייצרים מעבר לחמצן ובית גידול לציפורים וכל הדברים האחרים ולטעות ושאר דברים, הם גם מרכיב ביכולת שלנו להלך באופן מוגן ברחובות.
כלומר, אני מסתכלת על הטבע העירוני לא רק לפינות החמד האלה, אלא גם ממש בתוך המרחב הבנוי
לגמרי.
אותם נטיעות עצים יזומות ברחוב להצללה או לכל שימוש אחר, את מתייחסת לזה כטבע עירוני.
לגמרי, ולכן אני מדברת על הצורך להתייחס לזה כאל תשתית, ואנחנו מיד נגיע לשאלה על האתגרים, ואז כן. אנחנו נדבר על התכנון והניהול והתחזוקה, ויש פה עניין של דאטה, אז כן, העצים הם תשתית, הם חלק מהטבע העירוני, אפשר לפרק אותו לתת זנים, אבל העצים ברחובות לגמרי. לא הייתי מתייחסת לטבע העירוני רק כאל אתר מופרד, לא נעשה לו זונינג, של שם זה טבע עירוני. לא, טבע עירוני הוא איפה שאנחנו חיים, ממש ביום יום, איפה שאנחנו הולכים, ואפילו כצורך לחזק את זה.
אז נגעת בזה, תספר לנו קצת על האתגרים והחסמים בהליכי השימור והפיתוח של טבע עירוני.
המילה שימור בדרך כלל נתפסת כמשהו כזה של לעצור, ואני אומרת להפך. יש עניין של איך אנחנו מטפלים בטבע העירוני שלנו, משמרים, מטפלים, מטפחים. המילה שימור היא לא בהכרח ולא מחויבת, אבל נתפסת כשלילית, ואני נזהרת פה. האתגרים הם רבים. קודם כל זה מודעות ורצון. אני לא חושבת שמדובר פה ביותר משאבים. כבר ציינתי את תועלות הכספיות הכרוכות בצמצום הצפות למשל, במידה ונתכנן נכון, ועמק הצבעים בירושלים הוא דוגמה נהדרת לדבר הזה. אם נדבר על שוב, על יותר אוויר נקי, אם נדבר על פינות שמורידות, מפחיתות אלימות הרבה פעמים, אנחנו מדברים על צרכים של קשישים במרחק הליכה, של בני נוער שלרוב לא מקבלים מענה כמעט לשום צורך שלהם, כולם רוצים להרחיק אותם מהמקום שלהם.
בוא נרחיב שנייה למי שלא מכיר
הליכים ביולוגיים.
לא, עמק הצבאים, כן, גם. קצת על הסיפור של... של איכות האוויר כתוצאה משילובו של טבע במרחב העירוני?
העצים ידועים כיצרן החמצן מספר אחד, כלומר, זה מה שמייצר את החמצן, אנחנו בני אדם צורכים אותו, עצים מייצרים אותו, אז כדאי שיש שם איזשהו חיבור בין הדברים.
אני אוסיף שהוא אמר שגם קירור אי החום העירוני.
קירור אי החום העירוני, בוודאות אזורים מוצלים, פה אנחנו מדברים על עצים, אבל לאו דווקא, זו הזדמנות להגיד שלאו דווקא, הם משמעותית קרירים יותר במספר מעלות מאזורים שאינם מוצללים. ולכן כשאנחנו מדברים על שינויי אקלים והאתגרים העומדים בפנינו בהקשר זה, גם כאן לטבע העירוני יש תפקיד.
אנחנו רואים, פוגשים את זה הרבה בגגות מועילים, אבל גם, גם עצם הימצאותו של... של שדירת עצים במפלס הרחוב, בעצם העץ שהוא גם מצליל וגם סופך לחוט, ויש לזה השפעה דרמטית.
ומזהמים.
ומזהמים. יש לזה באמת השפעה דרמטית.
השפעה מאוד דרמטית. ציינת את הגגות, שהם אולי לא בהכרח ציבוריים, אלא גם לפעמים פרטיים. בסוגיה של גגות ירוקים וגגות כחולים, תופסת תאוצה. ואפשר להתייחס גם אליהם כאל מרכיבים בטבע עירוני מסוג כלשהו. שוב, לא ניכנס כרגע לכל הזנים והפירוט, אבל אפשר להתייחס אליהם בעדינות ובזהירות כנקודות רלוונטיות למיפוי הזה. ואני רוצה לגעת שוב באתגרים, כי זה קריטי. דיברנו על מודעות ורצון, ועל העובדה שלא מדובר בהכרח בהוצאות גבוהות יותר, אבל נדרשים הרבה יותר, נדרשת מחויבות. ואני לא בטוחה שהרבה פעמים אנחנו רואים את המחויבות הזאת ברשויות המקומיות. את ההבנה. ידע, הרבה פעמים. תפיסות מוטעות. אני חושבת שזה יושב בעולמות האלה.
אולי גם פתרונות מיידיים. אני לוקח את ההצללה.
יכול להיות.
לוקח לו זמן לגדול ולהתפתח.
אז לכן אני דווקא רוצה להגיד שלא הנטיעה מטרידה אותי מאוד. הנטיעה זה חשוב, זנים מקומיים וכדומה. אבל בואו נדבר על לשמר את מה שיש, ופה זה כן לשמר, כלומר, כל עץ שנחרט, והרבה פעמים נחרטים עצים בקלות, יחסית. המשמעות היא נזק לעשרות שנים, כי הערך של העץ הזה, עץ חדש ייתן את אותו ערך, בהנחה שהוא ייקלט וישמר וכו וכו, עשרות שנים אחרי. אז כל קריטה של עץ היא נזק עשרות שנים קדימה. מה שחסר עוד, או מה שהאתגרים נוספים, הם הנושא של איסוף הנתונים, ניהול הנתונים, כבר יש פה עניין של ביג דאטה, של תשתית, ורוב הרשויות לא מנהלות את הדאטה הזאת. ובכלל, ניהול, אני הייתי רוצה לראות סעיף תחזוקה לטבע עירוני, כמו כל דבר, אם אין לזה שורה בתקציב עיר, אז זה לא באמת קיים.
כן, מעניין. אוקיי, מה לדעתך הצעדים הראשונים שנכון מחר בבוקר להוביל גם בערים וגם במרחבים הכפריים לשימור הטבע העירוני?
כמו בכל דבר, להכיר בבעיה או להכיר באתגר, למפות אותו, לזהות אותו, למפות אותו, ולבנות תוכנית פעולה. אלה צעדים די בסיסיים, ראשוניים.
אנחנו יודעים שנגיד למשרד להגנת הסביבה יצא בקול קורא...
יש קולות קוראים בדרך כלל למשרד להגנת הסביבה.
אנרגיה עם מאיץ לרשויות בנושא הזה.
יש את המאיץ, יש את המשרד להגנת הסביבה, אבל יש גם מה שהערים עצמן יכולות לקחת על עצמן. אני חושבת שבעניין הזה לרשויות המקומיות יש הרבה כוח. כל הסיפור של קריטת עצים, כל העניין של תקצוב מתוך... ברגע שמבינים שמדובר בתשתית, אז הרבה יותר קל לתקצב. כמו שאנחנו מתקצבים כל דבר.
חלק מונח אבל גם על הפתחו של פקיד היערות, לא?
יש פקיד, תלוי ברשויות, יש רשויות שיש להם פקיד היערות, יש רשויות שאין להם ומדובר בפקיד מתכלל כזה חיצוני. שוב, זה הכרה בבעיה, סימון, מיפוי, מה יש, מה אין. אם אני לא יודע מה מצב הטבע העירוני בעיר שלי, אז אני לא יכול לטפל בזה. זה שלב ראשון.
בואי נדבר אולי קצת גם על בעלי חיים והרחבת המגוון הביולוגי.
בואו נדבר על שימור המגוון הביולוגי לפני שנדבר על הרחבתו.
אוקיי. כן, אנחנו רואים יותר ויותר חיות נעלמות מהמרחב העירוני. אני רואה פה בחיפה וגם בכל הכרמל, את יודעת, אנחנו רואים הרבה את חיות הבר מגיעות אלינו מכל מיני סיבות אחרות שהן בעיות אקלים כאלה ואחרות
ניהול, בעיות תחזוקה, יש לזה מורכבויות נוספות, זה לא רק בעיות אקלים פה.
כן. אוקיי, אנחנו נסיים כרגיל בציטוט, והפעם מפיו של וויליאם ווייט, סוציולוג ואורבניסט אמריקאי. מאוד קשה לתכנן מקום שירחיק אנשים, אבל מדהים לראות איך לעתים כל כך קרובות אנחנו דווקא נפגשים עם תכנון ממש כזה.
לגמרי.
תודה שהייתם איתנו לעוד פרק בפודקאסט פנס הרחוב. נשמח שתכתבו לנו בפייסבוק של יפה נוף על נושאים שמעניין אתכם להכיר קצת יותר, אולי ללמוד קצת יותר בעולם העירוניות. ועד לפעם הבאה, נשתמע.